Шалом, Еладим и Карим. Шавуатов, они мисапер лахем, айом аль парашат Вайшев. Вайшев, Яков, рацца лашевет бешекет беэрец Исроэль. Сов, уигия леэрец амиворехет шелану. Сов, упагаш эт аба шело. הצדיק הגדול יצחוק. אוי, הוא הגיע עם כל המשפחה שלו, עם 12 בנים. הוא רוצה לשבת בשלווה, בשקט. הוא רוצה לעשות, לקיים מצוות, לעשות מצוות בשקט ובשלווה. קודש ברוך הוא לא רוצה שלצדיקים יהיה תמיד רק שקט ושלווה. לצדיקים יש שכר גדול, ענק בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, כאן, בעולם הזה, הצדיקים, יש להם כל מיני ניסיונות. כל מיני ניסיונות, שאם הם מצליחים לעמוד בניסיונות האלה, אז יהיה להם שקט ושלווה בעולם האמת, בגן עדן. ושם הם יושבו בשלווה. כאן, בעולם הזה, לצדיקים יש הרבה ניסיונות, הרבה בעיות שהם צריכים להתגבר עליהם. ולמרות כל הבעיות, למרות כל הניסיונות, צריכים להמשיך ללמוד את התורה ולקיים את המצוות שלה. ליעקב היו 12 בנים, אבל הכי מכולם, הוא אהב את יוסף. יוסף, הוא היה דומה לו מאוד, וזה היה בן של אישה הכי אהובה של יעקב. הוא היה בן של רוחל, הבן הבכור של רוחל. יוסף היה בו כוח להתנגד לעשיו. הוא היה מנצח את עשיו, עשיו פחד ממנו. יעקב אהב את יוסף יותר מכל הבנים, והוא לימד אותו את כל עמקי התורה, את כל סודות התורה, הוא לימד ליוסף. הוא גילה לו את כל הסודות, והוא עשה לו בגד מיוחד. הבגד המיוחד הזה, זה הייתה כזאת כותונת ארוכה, שהיו להם פסים, פסים, כותונת פסים. הכותונת פסים הזאת היה בה רמז מאוד 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 חשוב וגדול. כמו שהפסים פעם לבן, פעם שחור, כמו שהפסים האלה, ככה חיים של צדיקים. לפעמים יש פס לבן, כשהכל מצליח, כשהכל מסתדר, לפעמים יש פס שחור שהחיים נהיים קשים וצריך להתגבר על קושי הזה, ועוד פעם מתחיל פס לבן ועוד פעם פס שחור. ככה החיים של צדיקים הם פסים, טוב, לא כל כך טוב, טוב, קשה. זה היה רמז מאוד 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 חשוב. וגם בלשון הזה, כותונת פסים, פי, סמך, יוד, מם. היה רמז לכל התלאות שיקראו עם יוסף בהמשך. שפוטיפר יהיה האדון שלו. שהוא עם אחר, כל התלאות שאני אחר כך אספר, לאט אני אספר להם, אני לא רוצה להקדים את זה, הם רמוזים בשם הזה. ואפילו יעקב גילה ליוסף שבסופו של דבר יוסף הוא יהיה מי שיציל את כל בני ישראל מהרעב, מהמוות בארץ מצרים. ששם יוסף הוא יציל את כל המשפחה מהצרות. ויוסף מאוד מאוד השתדל, מאוד מאוד השתדל להתכונן לדבר הזה. להתכונן להיות מציל של כל עם ישראל במצרים. איך מתכוננים? הוא למד את השפה המצרית. והוא לבש את הבגדים שלובשים שרים במצרים. כי הוא הבין שאם הוא צריך להציל במצרים את כל עם ישראל, אז כנראה שהוא צריך להיות שם שר חשוב וגדול. אז הוא למד איך להיות שר. הוא סלסל את השערות, איך שמסלסלים אותם מצרים. והוא למד את החוכמה המצרית. אוי, האחים שלו, ראו את זה, והם לא הבינו מה הולך פה. כולם מתנהגים כמו אבא ישראל, כמו אבא יעקב, ובן אחד, יוסף, הוא מתנהג כמו מצרי, הוא מסלסל שערות כמו מצרי, הוא לובש בגד כמו מצרים, כמו שרים במצרים, הוא יודע לדבר במצרית, אולי הוא רוצה להיות מצרי, חשבו האחים. מה זה הולך ככה? הם חשבו, לסבא אברהם היו שני בנים. אחד שמואל ואחד יצחוק. היצחוק הוא נהיה יהודי כמו אבא שלו, כמו אברהם. שמואל לא רצה להיות יהודי, הוא נהיה גוי. לאבא, ליצחוק, גם היו שני בנים. היה יעקב הצדיק והיה עשיו הרשע. עשיו לא רצה להיות יהודי, הוא נשאר גוי. יצחוק הוא המשיך את הסדר היהדות. עכשיו לאבא יעקב, יש 12 בנים. חשבו האחים, מי יישאר היהודי ומי ילך להיות לא יהודי? הם ראו את יוסף, הם הבינו, הוא כנראה רשע, הוא רוצה להיות כמו מצרים, אז הוא לא מבני ישראל. והם התחילו לכעוס עליו, הם חשבו שהוא רשע. ועוד הם ראו שאבא אוהב את יוסף יותר מכולם. גם סבא יצחוק הוא גם אהב יותר את עשיו, עד שהוא הבין שעשיו זה רשע ולא מגיע לו ברכות, עד שהוא הבין את זה. אז כנראה שגם אבא שלנו, יעקב, אולי הוא גם טועה, יכול להיות שהוא גם טועה, והוא חושב שיוסף הוא צדיק, אבל יוסף, הנה, הוא מתנהג כמו מצרי. והם התחילו ממש לסנות את יוסף. ויוסף, הוא היה צדיק, הוא באמת באמת, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול. ומרוב צדקותו הוא רצה שכולם מסביב גם התנהגו בצדקות יתרה. כל החיים שלו הוא עמד במידת הדין. הוא חשב שגם אחרים צריכים ככה לעמוד כאלה חזקים במידת הדין. ואם הוא ראה שהאחים שלו עושים משהו לא טוב, לא נכון, לא בסדר, הוא מיד רץ לאבא וסיפר לו. לא סיפר את זה בשביל חס וחלילה, לא בשביל לפגוע באחים שלו, אלא בשביל לתקן את הדברים שהם עשו בטעות לא נכון. הוא לא רצה להגיד עליהם חס ושלום לשון הרע. הוא רצה לתקן אותם, אבל דרך שהוא בחר זה לא הייתה דרך הנכונה. פעם הוא ראה שהאחים שלו לוקחים עגל קטן ובלי שחיטה, בלי לשחוט אותו, הם עושים ממנו את המטעמים ואוכלים אותם. הוא רץ לאבא, הוא אמר, אבא, הם אוכלים עבר מן החי, הם לא שחטו עגל. אבא התחיל לברר מה קרה, הוא קרא לבנים ושאל אותם, מה, אתם אכלתם עגל בלי שחיטה? לא קשה? אמרו אחים, לא אבא, העגל הזה הוא היה בן שחוטה. מה זה בן שחוטה? אם עושים שחיטה לפרה בשביל להכין ממנה בשר, אבל פתאום אחרי כבר שעשו אסור על השחיטה, פתאום נולד ממנה עגל אחרי שכבר שחטו אותה. אוי, זה נקרא בן שחוטה, ואותו לא צריך לשחוט עוד פעם, כי הוא כבר היה חלק של אמא שלו, של פרה, בזמן ששחטו אותה, אז כבר לא צריך לשחוט אותו עוד פעם. זה בן שחוטה, לא צריכים לשחוט אותו, הוא כבר כשר, כבר אפשר להכין ממנו מטעמים. אבל הדין הזה הוא שייך רק ליהודים. הדין של בן שחוטה זה יש רק אצל יהודים. ואחים אמרו, אנחנו בני ישראל, אז נוגע לנו דין של בן שחוטה. יוסף הוא חשב, רגע, אנחנו עוד לא קיבלנו תורה בהר סיני, אז אנחנו בינתיים עדיין צריכים להתנהג כמו כל שאר האומות. אנחנו עוד לא קיבלנו את ההלכות בהר סיני, אנחנו אסור לנו לאכול בן שחוטה, אלא זה כמו לשאר העמים, זה עבר מן החי. ככה היה ביניהם מחלוקת בכל דבר ודבר. פעם הוא שמע שהאחים שלו, חלק מהאחים שלו, שהם אומרים לעבד נמכר יוסף. והוא חשב, וואי, הם מדברים ככה בגלל שאני יותר חבר של בני בלהה וזלפה. את האחים שלנו, בני בלהה וזלפה, הם קוראים להם עבדים, ושאני נמכר להם, שאני אוהב אותם יותר, הוא רץ לאבא לספר את זה. אבל באמת, האחים לא התכוונו על זה. בכלל לא התכוונו על זה. הם באמת כבר אז, הם חשבו שצריך למכור את היוסף הזה, שהוא יהיה עבד איפשהו, שהוא לא יהיה במשפחה שלהם, כי הם חשבו שהוא יותר דמי למצ... תסתכלו איך שהם טעו, גם יוסף טעה וגם האחים שלו טעו. והכי גרוע שהם לא, הם כל כך כעסו אחד על השני, שהאחים לא רצו לדבר איתו ואפילו לא אמרו לו שלום. בגלל זה הם לא יכלו לברר את כל האי הבנות, לא יכלו לברר במה צודק הוא ובמה צודקים הם. הכל היה יכול להסתדר מאוד טוב. מה זה מלמד אותנו? הרי התורה ניתנה בשביל ללמד אותנו. לנו זה מלמד דברים מאוד מאוד יקרים, מאוד מאוד חשובים, שאנחנו צריכים לדון את האחים שלנו, את היהודים, את כל הקרובים שלנו, את כל האוהבים שלנו, לדון את כולם לקו זכות. אנחנו צריכים לחשוב על כל דבר שעשה יהודי, צריכים לחשוב במה, איך להסביר את זה שבאמת הוא לא עשה עבירה, שבאמת הוא כן עשה טוב. אנחנו לא צריכים לחפש אחרי כל יהודי מה הוא עושה לא טוב. אנחנו צריכים לחפש על כל אחד ואחד את הזכויות שלו ולא את החובות שלו. ועוד דבר מאוד חשוב, שאנחנו לא צריכים להפגין שאנחנו אוהבים מישהו יותר מכולם. כי אם אנחנו נראה שאנחנו אוהבים את שמוליק יותר מאברמלה, אברמלה ייכנס בו קנאה, ואתם זוכרים שהקנאה היא מוציאה את האדם מן העולם, היא מביאה לכל מיני חטאים קשים וחמורים. אז כמה אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני ולחפש רק דברים טובים אחרי השני. כל אחד על החבר שלו צריכים לחפש ולדון אותו לקו זכות. וכמה שאנחנו צריכים להיזהר שלא להתקרב, שלא להידמות אפילו ללשון הרע. לא לספר דברים רעים אחד על השני. ולא להתבייש אם אנחנו רואים שמישהו עשה דבר לא טוב, ואנחנו לא יכולים להסביר את זה, מה, איך הוא עשה כזה דבר, אז אנחנו צריכים קודם כל לבוא אליו, ולא להשיב אותו מיד, איך אתה עשית ככה וככה, אתה רשע, לא, אנחנו צריכים לשאול אותו בצורה יפה, למה אתה עשית ככה? אולי אתה טעית, אולי יש איזה הסבר, ויכול להיות שיש לו באמת הסבר, ובאמת הוא לא חטא, באמת הוא לא חשבנו שיש לזה הסבר. פעם אחת, פתחיה, הוא ראה ששכן שלו, מרדכי, שהוא נכנס לחנות לא כשרה. מרדכי, שהוא תמיד היה כזה צדיק, פתאום נכנס לחנות לא כשרה. פתחיה, הוא רץ ברחוב, הוא התחיל לספר לכולם, תסתכלו, מרדכי, הוא נכנס לחנות לא כשרה, הוא צבוע כזה, הוא עושה עצמו צדיק, והוא נכנס לחנות לא כשרה. אמרו לו, פתחיה, מה אתה מדבר? תיזהר, זה לשון הרע. אבל זה אמת. נו, אז מה שזה אמת? אתה יודע שאם הוא נכנס לחנות לא כשרה, זה עוד לא אומר שהוא קונה שם. יכול להיות שהוא ראה שם מישהו שהוא צריך לפגוש אותו. או ששלחו אותו בייס דין לבדוק מה בדיוק מוכרים בחנות הזאת. או שיש לו חס וחלילה, יש לו איזה קרוב משפחה או שכן שמאוד מאוד חולה, ולהציל את החיים שלו אפשר רק במאכל שהוא אינו כשר. ובמקרה כזה, כשיש פיקוח נפש, אז מותר לשכן הזה או לקרוב משפחה הזה לאכול את הדבר לא כשר. ואז מרדכי, אולי הוא נשלח לחנות הזו בשביל לקנות לו את האוכל הזה שיציל את החיים. אולי הוא בכלל בטעות נכנס לשם ומיד יצא. למה אתה חושב שהוא קונה לא כשר? למה אתה חושב שהוא בעצמו אוכל לא כשר? למה אתה לא חושב עליו דברים טובים? איך להצדיק אותו? למה אתה מיד מאשים אותו? ככה אמרו לפתחיה, ובאמת, באמת הם צדקו. התברר שהמרדכי נכנס לשם, בשביל לקנות דבר שיש בו דם, שהוא עשוי מדם, בשביל חולה אנוש, כמעט אנוש, שהוא כמעט הלך למות, והרופא אמר לו שבשביל להציל אותו הוא צריך לאכול מאכל עם דם, אחרת הוא ימות. ואז מרדכי באמת הלך לקנות את האוכל המיוחד הזה, לא כשר, לחולה שיש סכנה לחייו. הוא עשה מצווה, הוא לא עשה עבירה. אנחנו צריכים כל הזמן להקפיד לדון את החברים שלנו, את הסובבים שלנו, רק לקו זכות. נחזור ליוסף ולאחים. בלילה יוסף ראה חלום. זה לא היה חלום פשוט, זה היה חלום נבואי. הוא גילה בחלום השם גילה ליוסף ברמז את מה שיקרה לעתיד. מה הוא ראה בחלום? הוא ראה את עצמו ואת כל האחים שהם עובדים בשדה, והם מעלמים אלומות, הם אוספים את החיטה, עושים ממנה אלומות, קושרים אותם ואחר כך קוצרים אותם. מעלמים את האלומות, אוספים את החיטה באלומות. ואז פתאום בחלום הוא רואה שהאלומה שלו, האלומה של יוסף, קפצה באמצע וקמה ישר והתייצבה. וכל האלומות של אחים, הם סובבו אותה מסביב בעיגול, וכל האלומות האלה השתחוו לה. וואי, איזה חלום, איך להסביר אותו? אתם יודעים שהחלום הוא מתקיים לפי איך שמסבירים אותו. מישהו צריך לפתור את החלום, איך שהראשון הוא פותר את החלום, ככה החלום מתקיים. ויוסף חשב, אני אלך לאחים שלי, אני אראה להם שאני סומך עליהם, שאני באמת אוהב אותם, ואני סומך עליהם שהם יפתרו לי את החלום לטובה. והוא סיפר להם את החלום שלו. איך שהאלומה שלו עמדה באמצע והתייצבה, והאלומות של האחים השתחוו לה, מה הם הסבירו, איך הם יפתרו את החלום. אבל האחים שלו, הם חשבו, הוא רואה את החלום כזה, כי הוא רואה את החלום כזה בלילה, בגלל שכל היום הוא חושב שאנחנו צריכים להשתחוות לו, שהוא יהיה המלך, ואנחנו נשתחווה לו, שהוא ישלוט עלינו. והם אמרו לו בכעס כזה, מה אתה חושב שאתה תמלוך עלינו? אם מלוך תמלוך עלינו בכוח, אז מה, אתה תמשול בנו? זה לא יהיה, אנחנו יודעים שהמלך צריך להיות יהודה ולא יוסף. הם כעסו עליו, אבל תוך כדי כעס הם בכל זאת הם פיתרו לו את החלום שהוא ימלוך ושהוא ישלוט. ובאמת זה אחר כך התקיים במצרים, שהוא היה מלך על מצרים, והם באו והשתחוו אליו. והם כעסו מאוד, כעסו מאוד על החלום שלו. והוא ראה עוד חלום אחד, עוד חלום נבואי. הוא ראה שהוא יושן, והשמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לו. ועוד פעם הלך לאחים וסיפר להם את החלום, והם לא רצו לו לענות בכלל. הם הסתובבו ממנו ולא דיברו איתו, הם כעסו עליו. אוי, אז אחר כך הוא סיפר את החלום עוד פעם, כשישבו כבר כולם ביחד, ביחד עם אבא, אז לפני כולם הוא סיפר את החלום השני. ואבא הוא ראה שכל האחים כועסים על יוסף. ואבא יעקב, הוא חשב איך אני אפתור את החלום לטובה, אבל ככה שהאחים לא יכעסו, לא יקנו. אבא יעקב, הוא אמר כאילו בכעס כזה, הוא אמר, מה אתה חושב יוסף? כשאני ואימא שלך רוחל ו-11 אחים שלך שנבוא להשתחוות לך, מה אתה חושב לך? באמת, ככה הוא פתר לו. ככה הוא פתר שבסופו של דבר הם כולם יבואו וישתחוו לו כשהוא יהיה מלך במצרים. אבל אימא שלך רוחל היא כבר נפטרה, היא לא תוכל כבר להשתחוות לך. באמת, בחלום הזה לא הייתה כוונה על אימא, כי בגלל שאימא שלו רוחל נפטרה, אז במקום אימא גידלה אותו השפחה שלה, זילפה. שפחה שלה בילגה. הבילגה היא גידלה את יוסף כמו אימא. אז הכוונה הייתה על בילגה, ובאמת לא היה בחלום הזה שום טעות, והוא התקיים בסופו של דבר במצרים. אבל אחים, כשהם שמעו איך שאבא יעקב פתר לו את החלום, שהוא בכל זאת אמר שהם כולם השתחוו ליוסף, הם התחילו לשנוא עוד יותר. כמה שאנחנו צריכים להתרחק ממידה הקשה הזאת, מקנאה ומשנאה, שהיא מביאה צרות גדולות לעולם. אבל כיוון שכל אחד מהם, הם בכל זאת היו צדיקים מאוד גדולים, וכל מה שאפילו כשהם לא צדקו, אבל הם השתדלו הכל לעשות לשם שמיים, רק בגלל זה, בסופו של דבר, הכל נגמר בטובה. באמת, מסופר בפרשה שלנו איך נמכר יוסף למצרים, ואיך הוא נמכר שם לעבד של פוטיפר, ואיך שלאט לאט הפוטיפר ראה שהוא צדיק ושהכל מצליח בידיו, והוא גידל אותו ועשה את יוסף הכי חשוב בבית פוטיפר, ממש כמו הבעלים ולא כמו עבד. ואיך שאשתו של פוטיפר רצתה להתחתן עם יוסף, היא רצתה להרוג את בעלה, את פוטיפר, ובמקומו להתחתן עם יוסף כזה יפה וצעיר ומצליח. ויוסף בשום אופן לא הסכים לעשות את העבירה. בשום אופן, ובסופו של דבר שמו אותו לבית הסוהר, שהמלך שם לשם את השרים החשובים שלו, שהוא כעס עליהם. וביחד עם יוסף היו שם שני שרים, שר המשקים ושר האויפים, שגם הם חלמו חלומות, ויוסף פתר להם. ובדיוק איך שיוסף פתר להם, כך הכל התקיים. כך הכל התקיים. ואיך שיוסף ביקש משר המשקים, ביקש ממנו ששר המשקים, כשהוא יחזור אצל פרו, אצל מלך, להיות השר, שהוא יזכור על יוסף, ושיבקש מהמלך להוציא את יוסף מהבית הסוהר. ואיך שר המשקים הרשע הזה, הוא לא רצה להיזכר, הוא בכוונה שכח את יוסף, אבל כבר בפרשה הבאה מסופר איך על ידי החלום של פרעו יוסף סוף סוף יצא מהבית סוהר, וסוף סוף הוא נהיה מלך על כל המצרים, משנה למלך. ואיך באו אליו האחים שלו, ומה יצא מזה. עד כאן אני מסיים את השיעור שלנו, ואני מייחל לכם שבת שלום, להתראות.